סיימנו את אבימלך, ראינו שהפסוקים האחרונים כבר מקדימים את, סיימנו את גדעון, ואנחנו רואים שהפסוקים האחרונים כבר מקדימים את עניין, אבימלך. אני מזכיר מה ראינו, וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו, הסברנו את זה. בסוף פרק ח' הסברנו שוילך ירובעל בן יואש וישב בביתו, זה אמירה, כן, תסתכלו על הפסוק הבא, וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו, ולגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו, כי נשים רבות היו לו. בעצם זה בא להגיד איזושהי ביקורת אולי על גדעון, שהיינו מצפים ממנו שהוא יקום ויעשה וינצל את מעמדו, ובכל זאת הוא הולך ויושב בביתו, וישב בביתו זה לא איפה הוא ישב, אלא מה הוא עשה, מה הוא עשה אחרי ש... אחרי הניצחון הגדול, והוא הולך ומעדיף לשבת בביתו, ובעצם אולי לעשות לביתו, במקום לדאוג למצב העבודה זרה בעם ישראל וכו'.
זה לא היה שם אחרי. זה היה תקופה, זה בא אחרי 40 שנה.
לא, מה פתאום. אבל תשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון, זה סיום, עד כאן סיום השופט גדעון. מכאן מתחיל בעצם אבימלך. נכון שהפרק כן, ששמו פרק ת' שמו אותו, מי ששם, כן, המצרים שמו אותו עוד ארבעה פסוקים, אבל כאן כבר מופיע, ותשקוט הארץ 40 שנה, זה סיום רגיל. המילים בימי גדעון, הם בעצם אולי כי רצו לסיים עם המילה גדעון, שזה סיום חיובי, בניגוד לשם יואש, כן? דיברנו על זה שנגיד שם איזה משהו, אבל יכול להיות שזה הסיום. בכל אופן דיברנו על זה שהביטוי הזה לא חוזר יותר בספר שופטים ותשקוט הארץ 40 שנה, זה ביטוי טוב, ביטוי חיובי יחסית, ובכל זאת, כן, יש פה כאילו כמה פסוקי נספח שהם כבר קשורים, והם הקדמה בעצם, הם עברו לסיפור אבימלך כמו שאפשר לראות מהם. ויהיה ירובעל בן יואש וישב בביתו, אז הוא הולך ויושב בביתו, ולגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו, כי נשים רבות היו לו, ופילגשו אשר בשכם, ילדה לו גם היא בן, וישם את שמו אבימלך. פסוק הזה אמרנו, אז זה פסוק שמקדים ודאי את המשך הסיפור הבא. ניתן לראות פה שלגדעון יש 70 בנים, ויש לו נשים רבות, וזה כבר נדלקת לנו נורה אדומה. אמרנו, הנושא של לא הרבה לו נשים, לבלתי רום לבבו, כן, ולבלתי איסור לבוא עם השם אלוקיו, כן, כל הביטויים האלה שמופיעים בספר דברים. אז ואז אנחנו פתאום שמים לב שאנחנו נזכרים שהדבר הראשון, פה מופיע ריבוי נשים, אבל הדבר הראשון שאנחנו אמרנו שאולי הדבר, אחת הביקורות הראשונות של הקדוש ברוך הוא כלפי גדעון היה על ריבוי. מה הקדוש ברוך הוא בא אליו בעצם? ריבוי? ריבוי חיילים, נכון, ריבוי לוחמים, אתם זוכרים. הוא אוסף 32 אלף איש, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אני לא רוצה את זה, כי פן יתפאר עלי ישראל למור ידי הושיע לי. גם זה אחד מייסורי המלך, בייסורי המלך זה לא נאמר על ריבוי חיילים, אלא על ריבוי סוסים, כן, ועוד פעם, העניין הזה של הצבא, לא הרבה לו סוסים. אז הנה אנחנו מגלים
ש... יש לזה סיבה אחרת, כאילו בתורה כתוב שזה שלא ירדים
מצפיים. זה שאלה מאוד טובה מה שאתה אומר, זה מחלוקת בדף סנהדרין, דווקא משהו שם בהתחלה, האם זה סיבה? כן? האם זה רק בגלל הסימה או שזה שני דברים שהם לא תלויים אחד בשני ולא ישיב את עם ישראל, בסדר? האם זה שני דברים? יש שם בגמרא שתי אפשרויות. בכל אופן, ריבוי סוסים, בפשוט, יש מלך שמגדיל את עוצמתו, ייתכן כמו שאתה מפרש, אבל ייתכן גם שהפירוש בסוף שכל שלושת הדברים, כל שלושת הדברים נאמר למען, כן, לא יסור לבבו, מאמא שם נוקה, ולבלתי רום לבבו, אותם ביטויים. האיסור השלישי הוא איסור נשים, איסור סוסים ואיסור כסף וזהב. איסור כסף וזהב הוא כנראה מקביל לשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שללו, כן? והוא מקבל שם את
ה... זה עשו את זה אבל לנס.
זה, ונכון שהוא עושה מזה את האפוד, דיברנו על זה, על הנזמים כבר, ספציפית, למה שהנזם הוא כנראה כלי של עבוד הזרה, רואים את זה במפורש ובראשית, שם זה מופיע. דיברנו על זה על יעקב, ושם זה בדיוק הפוך, הוא קובר את זה תחת האלה אשר בשכם, תכף נחזור אל האלה הזאת. והנה כאן זה, בכל אופן, אתה צודק. ועם כל זה, יש פה בסופו של דבר את שלושת אותם סממנים, כן, של גדעון, שנשים יש פה, זה נכון שהם לא בדיוק כמו שהם במלך, אבל יש פה איזשהם סממני מלך, שהוא משתמש בגדעון לכן מסרב להיות מלך, אבל באיזשהו מקום הוא מסרב להיות מלך, אבל הוא כן מתנהג כמלך. מי שסתם, זוכרים את ה... אני לא זוכר לגמרי את כל הסיפור, אבל לטולקין יש מין טרילוגיה כזאת, שהוא מדבר על... אז יש איזו טבעת כזאת מאוד מאוד חזקה שהיא משתלטת על מי, ש... מי שמחזיק אותה. היא נותנת לו כוחות מאוד מאוד חזקים. ו... כן, ושר הטבעות, מאוד... והיא גם משתלטת על זה. כן, זה ספרים מאוד מפורסמים. כשאני הייתי ילדים, היום כבר יש הארי פוטר, אף אחד לא קורא את זה. אין, אבל פעם היה דברים כאלה, אז זה מש... הכוח המלוכה, אתה כוח אדיר, אבל, רק... אבל הסכנה הגדולה היא שהוא משתלט עליך. כשהוא משתלט עליך, אז כי אתה רואה, בגלל שהוא מעצים את הכוחות שלך, כן? אתה עכשיו היית בן אדם רגיל, אז כל החולשות שלך הן חולשות קטנות. פתאום נהיית מלך, יש לך כוחות אדירים, אתה יכול לעשות הכל. כל חולשה קטנה נהפכת להר, והיא משתלטת עליך, זה יכול להשתלט על הר. רואים את זה אצל שאול, מי שזוכר. בהמשך, בספר שמואל רואים את זה לפעמים, אולי אפילו קצת אצל דוד, אצל שלמה בוודאי, חזל מדברים על זה. כן, כל הסיפור עם השמדי. כן, אז ממש אפשר לראות את זה הרבה הרבה, איך שהמלוכה היא מצד אחד דבר שאנחנו כן דוגלים בה בתור איזו שיטה, אבל רק כל עוד היא מאוד בדבר מאוד מאוד עדין, רק כל עוד יושב שהמלך אידיאלי. ופה אנחנו מתחילים לראות את זה אצל גדעון, והתוצאה בעצם תהיה פה, אצל גדעון אנחנו רואים את בקשת המלך. מה קורה לעם ישראל כשהוא מבקש מלך אצל שמואל, זוכרים?
שמואל
כועס, אז מה אומר לו שמואל?
השם.
מה אומר שמואל לעם ישראל כשהם מבקשים מלך? נכון, הוא אומר, הם מבקשים מלך ככל הגויים, כן, והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטנו. גם שמואל, כבר רואים שהוא ממנה את הבנים שלו, זה גם כן איזשהם סימנים של איזשהם מלוכה. ממילא עם ישראל אומרים, טוב, מלוכה, אז תן לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. ואז אומר להם השם, אומר, כי אותי מעשו, והעד תעיד בהם, והגעת עליהם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. אז הוא אומר להם, זה יהיה משפט המלך, את פניכם ייקח, שם לו מרכבתו, פרשיו, עשו לו שרי אלפים, שרי חמישים, וחרוש חרישו, לקצור קצירו, את בנותיכם ייקח, ולקחות הפחות עופות, את צדריכם, כרמיכם, תנתן לעבדה, וזריכם, כרמיכם יעשור, ומתחיל משפט המלך בצורה משלמה, וזה בדיוק מה שעומד לקרות בספר שופטים. פרק ט' של ספר שופטים הוא פרק מאוד מאוד חריג. עולה שופט, שאנחנו קוראים לו אבימלך, הוא נכנס, למרות שלא כתוב מפורש שהוא שופט, אבל אולי כתוב שהוא אפילו יותר משופט, תלוי איך מבינים את הביטוי, ויסר על ישראל, אבל כשממנים אותו, ממנים אותו למלך, ויש פה פרק שלם שמקדישים אותו לשופט, שהוא היה שופט בן בליעל נורא והיום, לא כתוב עליו שום הצלה שהוא הציל את ישראל, אז המפרשים פה אומרים, הרד"ק אומר שאולי לא כתוב, כנראה שהוא הציל. כתוב בסוף, הוא שפט את ישראל 3 שנים, אז כנראה שהוא הציל את עם ישראל, כן, שהוא הציל את 3 שנים, יכול להיות. בכל אופן, זה לא כתוב. מה, הדברים היחידים שכתוב עליו, כמה הוא היה מושחת, כמה הוא היה רשע, כמה הוא רצח פה ורצח שם, כן? דברים מאוד 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 קשים, ועל פניו, פרק ט', שהוא גם אמצע ספר שופטים, הוא בא להגיד, הוא לתת לנו פה, אני מציע שהוא בא לתת לנו פה את משפט המלך, אבל לא במילים, אלא מעשים. תקופת השופטים, אין נביא שעכשיו יבוא ויגיד את זה. אז כשעם ישראל מבקש מלך, מה אומר להם השם? בדיוק את מה שהוא אמר לשמואל, תגיד להם את משפט המלך. במקרה הזה, רוצים מלך, ביקשתם מלך. בואו תראו.
אבל זה מלך ככל הגויים, זה לא מלך של ישראל.
אתה מדבר על שמואל.
ככל
הגויים
זה גם
הסיבור
של
התורה.
שיצאו
לו מלכות, לא יצאו לו מלכות לכל הגויים. יצאו לו מלכות
של ישראל.
למי אתה, על מי אתה מדבר?
גדעון.
שיצאו
לו את המלכות, ויצאו לו מלכות של ישראל ומלכות לכל הגויים.
אין ספק, רק מלך צריך לדעת
שמה
הוא, כשזה עסקת חבילה כזאת.
גם התורה
אומרת,
ככל הגויים. ככל הגויים
זה לא...
זה לא הבעיה שם.
נכון, התורה אומרת, ככל הגויים ישר סביבותיך. ואז צריך להבין אם זה שלילי או חיובי שם. גם שם יש כאלה שהבינו שזה רק בדיעבד. ואמרת, לא שזה היה...
שזה היה טוב.
נכון, לא, בסום תסים לא. בסום תסים כתוב ככל הגויים אשר סביבותם. אבל ואמרת כתוב, תסים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותם, נכון?
לא, כן, אבל זה מחלוקת על כל המלך.
נכון, זה מחלוקת באופן כללי, וגם בכל אופן לענייננו, מלך באופן כללי, הוא בעיה, גם אם לא ככל הגויים, הוא מלך, הוא, זה דבר חיובי, שנושא בחובו סיכונים, נושא בחובו סיכונים. אז זה בעצם, מהי כאשר מת גדעון? דיברנו על זה שיש פה כאשר מת גדעון, ולא אחרי מות גדעון. לא כתוב היי אחרי מות גדעון וישוב בני ישראל ויזנו אחרי הבלים. כתוב היי כאשר מת גדעון. עם ישראל עובד את השם בגלל גדעון. כשגדעון מת, כבר לא. לכן זה כאשר מת גדעון. וישוב בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים וישימו להם בעל ברית לאלוהים. נדבר עוד על כנראה מי זה בעל ברית הזה, בכל אופן סוג של אחד מההופעות של הבעל. ולא זכו בני ישראל את אדוני אלוהיהם המציל אותם מיד כל אויביהם מסביב, ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון ככל הטובה אשר עשה עם ישראל. עוד פעם, שני הדברים שתלויים אחד בשני, זיכרון השם וחסד עם בית ירובעל, כן? כי בתקופת של גדעון זה אחד שבא...
איזה חסד מדובר?
עם ה... זה הקדמה לפרק הבא. כן, הקדמה לפרק הבא. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו למור. אני רק מעיר את תשומת ליבנו, של גדעון יש 70 בנים, אבל רק בן פילגש אחת. משום מה, נשים רבות היו לו, אבל את זאת שמשכם הוא לא מתחתן איתה, אלא הוא רק מחזיק אותה כפילגש. כן? אולי, דבר ראשון, אולי זה כבר אומר לנו למה אבימלך מרגיש קצת דחוי, למה הוא מרגיש לא מחובר למשפחה, נראה כן כמו שאחר כך הוא שוחט את האחים שלו וכולי, אבל גם אומר על גדעון, למה צריך לחשוב למה הוא לא התחתן איתו, למה הוא לא התחתן איתה, מה הסיפור שם? יש פה משהו שהוא בולט. כי נשים רבות היו לו, ופילגשו אשר בשכם ילדה לו גם היא בן. סורים. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו, וידבר עליהם ואת כל משפחת בית אבי אמו לאמור. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם, המשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. טוב, זה כמובן פופוליזם זול, כי הרי מי אמר בכלל שחייבים אחת משתי האפשרויות האלה, נכון? הנחת המוצא שמניח אחר שמציב בפניהם אבי מלך, זה שאו 70 או אני, כן? שזה עניין מספרי. ודרך אגב, תזכרו גם שאנחנו קרובי משפחה, כן? אז זה קצת פופוליסטי, אמירה אפילו קצת אירונית של אבי מלך, כן, זה הרי לא הטיעון המספרי הוא פה הטיעון שמניע אותו, אלא סוף המשפט של כי עצמכם ובשרכם אני. האמת היא שגם גדעון בתחילת ימיו הולך אל המשפחה, נכון? הוא הולך בהתחלה אל משפחתו ויזעק אביעזר אחריו, ורק אחר כך הוא ממשיך הלאה אל השבט וכן הלאה. וזה שתראו איך אבימלך הוא לומד מאבא שלו, אנחנו נראה את זה עוד בהמשך. הרבה פעמים אנחנו נראה את זה שבן שמנסה להיכנס לנעליים של אבא שלו בכוח, הוא עושה חיקוי. זוכרים אחד כזה?
רחבעם.
מי?
רחבעם.
רחבעם איפה? במה?
שוטים.
ביקשה את ליבו, מצוין. אני התכוונתי, הדוגמה הכי קלאסית לזה, זה אבשלום. אבשלום שהולך לחברון כדי למלוך כמו אבא שלו, ולוקח את היועץ של אבא שלו. ממש אותו, ממש מתחיל אותו דבר, אולי זה גם הסיפור שהוא נקרא אבשלום, בסדר? כן, באיזשהו מקום הוא כאילו רוצה להיות אבא שלו. מכירים את זה? זה תופעה פסיכולוגית ידועה. סביחי דיפוס, כן? מכירים? הילד רוצה להיכנס לנעליים של אבא, אצל אבשלום זה מאוד בולט. כן, אז לא צריך לקרוא את זה תסביחי דיפוס, יש את זה אצלנו, כן, תסביח אבשלום, אבל האמת היא שאנחנו מכירים את זה מאוד הרבה, הרבה קודם בתנ"ך, איפה?
שרוצחים את האבא?
לא, לא שרוצחים את האבא, שמנסים להיכנס לנעליים של האבא.
מלך.
אפילו אצל ראובן אולי אפשר לדבר על זה. מלך ראובן וישכב את זלפה פילגש אביו, נכון? הניסיון שוכב עם זלפה, זה בעצם מכניס את המקום של אבא שלך. טוב. זה מחלוקת בכלל, כן. מה שאתה אומר, נכון. שהוא בלבל את צוי אביו, עדיין זה גם שם, גם זה, זה בערך אותו עניין. טוב, וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו וידבר עליהם אל כל משפחת בית אבי אמו לאמור, דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם, המשול בכם 70 איש כל בני ירובעל, למשול בכם איש אחד, איש אחד וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני, ודברו אחי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה, ויהי את ליבם אחרי אבימלך כי אמרו אחינו הוא. אני רוצה להסביר פה, אני חושב שצריך להסביר פה איזשהו משהו ברקע על סיפור שכם, שהוא מסביר, אני חושב, חלק גדול גם מההמשך וגם מהמשל. שממשל יותם בהמשך ובכלל ממה שקורה פה. מה זה הביטוי הזה, בעלי שכם? בעלי שכם, נראה לי שהוא מופיע רק עוד פעם אחת, תנו לי רגע לראות אם אני צודק. זוכרים מקום אחד שהוא, מקום אחר שהוא מופיע?
שולטים בשכם.
אני זוכרתי עוד מקום אחד, אני עכשיו לא רואה אותו. לא, לא, זה שהוא מופיע כמה פעמים, כן, אבל איפה הוא מופיע עוד בתנ"ך, הביטוי הזה לקרוא לאנשים בעלי. בחרתי עוד אחד ואני לא רואה אותו עכשיו.
איך אומרים שרי?
לא, אנשי, אנשי, אבל בעלי.
דווקא שכם או כל עיר אחר?
כן, רק אני לא מופיע בשכם, מופיע בנדת, אם אני זוכר טוב משום מה, זכור לי את זה על יריחו, אני לא רואה כרגע. בעלי יריחו. בכל אופן, הביטוי הזה בעלי שכם הוא ביטוי שמופיע רק כאן, נדמה לי עוד מקום אחד, גם על יריחו זה מעניין אם זה, אם זה באמת כמו שאני זוכר, זה באמת, אני אבדוק את זה אחר כך. אז זה באמת, אז זה ביטוי מעניין. למה הם נקראים בעלי שכם? אני ידלג רגע קצת קדימה לפני שאני אראה מה שהם עושים, גם מה שהם עושים הוא מאוד מוזר, ההסכמה שלהם לשחוט ככה בקלות את 70 בני... את 70 בני גדעון ולא לזכור לו כלום,
ובהמשך,
כל הזמן הם נקראו בעלי שכם, וישימו לו בעלי שכם הערבים על ראשי הערים, ובסופו של דבר, ואז הם אומרים, ויאמר גל בן עבד, מי אבי מלך ומי שכם כן עבדנו, הלא בן ירובל וזבול את גדעון. אנחנו חוזרים פה לשכם בן חמור, כן, שהוא כבר נהרג לפני כמה מאות שנים. מה הסיפור פה של בעלי שכם?
יכול להיות שגל בן עבד רש"י אומר
שהוא היה לא יהודי. שהוא היה לא יהודי? ככה משהו מהשם שלו.
יכול להיות שהוא מועץ בשלטון של אבי מלך וזבול בגלל שהם...
אבל מאיפה הגיע בן אדם כזה להיות...
לא, יכול להיות שגם בעלי שכם הם לא יהודים.
או, יכול להיות מאוד שבעלי שכם הם לא יהודים, וזה מוביל אותנו סיפור מאוד מאוד מעניין. שמי שזוכר ספר יהושע, כאשר יהושע נכנס לארץ, אחד הדברים הראשונים שיהושע עושה זה את הברית בשכם. אני עושה את זה אחרי, אחרי הסיפור האי, לפני סיפור האי, איפה שלא נשים את זה.
הריבל
והארץ. כן, סיפור גבר גזים והריבל, זה קורה בשכם, ואיך שלא מסתכלים על זה, זה סיפור מאוד מאוד מוזר, איך יהושע מגיע לשכם עוד לפני שהוא כובש אותה.
ולמה הוא לא
כובש אותה אם הוא כבר מגיע לשם, ולמה הוא לא כובש אותה בכלל, בכל ספר יהושע, ומי שמסתכל, אז אנחנו דימנו על זה קצת בספר יהושע, יהושע כובש את כל דרום ההר, מגבעון והאי, דרומה, הוא כובש את כל הצפון, אבל אין שום התייחסות לאזור השומרון, לכל אזור השומרון. אני רוצה רגע לשים את זה בצד, לספר לכם קצת ארכיאולוגיה, כי אני חושב שזה קצת קשור לארכיאולוגיה. לפני 100 שנה מצאו במצרים אוסף איגרות מאוד מאוד גדול, שנקרא תל אל אמרנה. שמעתם על הסיפור? דיברנו על זה קצת כשדיברנו על יהושע. תל אל אמרנה, מצאו שם עיר חד שכבתית. חלומו של כל ארכיאולוג זה למצוא עיר שיש לה רק שכבה אחת. שיש רק שכבה אחת, א' כאן מאוד יש תאריך את זה, לדעת למתי זה, ואין התבלבלות, לא נופל לך משכבה לשכבה וזה. כל מה שמצאת זה שייך לאותו תקופה, כאן מאוד מאוד לדעת. מצאו שם ארכיון מלכותי מצרי, מי ככה מתארכים אותו, אפשר להתווכח על התיארוך, אבל התיארוך המקובל כרגע היום במחקר הוא המאה ה-14. מקביל לכניסת עם ישראל לארץ. לא אכנס כרגע לוויכוח, אנחנו מתארכים את כניסת עם ישראל לארץ למאה ה-15 לפני הספירה, הארכיון מתוארך למאה ה-14, זה ויכוח מאוד גדול. אני לא אכנס עכשיו לדיון הזה, אפשר לדבר עליו, להציע דברים לכאן ולכאן, זה פחות משנה כרגע מבחינתנו, אבל מה שבטוח שהוא מתוארך לתקופת כניסת עם ישראל לארץ, איך שלא, מתי שהיא לא הייתה. ושם מצאו 400 תעודות כתובות ככה על לוחות חמר, מתוכם 300 עוסקות מכתבים שהם מגיעים מארץ ישראל, מארץ כנען, אז זה נקרא. מגיע מארץ כנען לפרעה, מכל מיני מלאכים מקומיים באזור. ובדרך כלל רוב התלונות שלהם זה תלונות הדדיות. ההוא עשה, המלך ההוא לקח לי, ההוא עשה לי, הם רבים ביניהם, כמו ילדים קטנים בדרך כלל. זה, ואנחנו יכולים ללמוד מזה איך היה סדר הכנעני.
הרוע היה מלך עליהם כאילו.
כן, השליטה בארץ הייתה מצרית בגדול, הם היו מלכים וסלים של פרעה, פרעה היה במעמיד ממש מספר מועט, אפילו לפעמים 10 חיילים, אתה רואה את המספרים, אתה לא מאמין, 10 חיילים מצרים באיזה עיר להגן על העיר, מספרים קטנים, ייצוגיים, והם היו שומרים על הסדר, כן, וכל פעם שהיה איזה בעיה, אז הם היו מתלוננים לפרעה, ויש שם 300 מכתבים מתוך 400 שמתעסקים רק בריבים פנימיים שלהם. ומתוך זה אנחנו יכולים ללמוד על שיטת הממשל הכנענית. חפשו אחר כך קצת בגוגל, תל אל אמרנה, יש על זה הרבה, כתבו על זה המון, חקרו את זה המון, ממש ארכיון שלם שנמצא, מתוארך, מדויק, עם כל עם פענוח. אז בתוך כל ה-300 האלה יש האשמות הדדיות, אז אפשר לראות שהכנענים הם עבדו בערי ממלכה. כן, לא כמו שעם ישראל עבד שהיו המון המון יישובים פרוזים, אלא הייתה עיר מרכזית בכל אזור, גם מה שעולה אגב מספר יהושע, ערים מאוד גדולות, מבוצרות, שישבו באזורים מרכזיים, לא המון יישובים קטנים כמו שזרטל מצא, כן, מתקופת ההתנחלות, אלא המון המון יישובים קטנים, מבוצרים, ועם מוטת שליטה על שטח מאוד מאוד גדול, ולפעמים התבקרו ביניהם על הגבולות ביניהם. מתוך זה עולים שהיו כמה מלכים שהיה להם שליטה יחסית גדולה. חצור, שהייתה עיר ממש עיר ענקית, מגידו, שכם, ירושלים, פחל, עבר הירדן, עוד כמה ערים כאלה, גזר, ערים מאוד גדולות שיש להם שליטה מרחבית, ולפעמים הן שולטות אפילו על ערים אחרות, ואז הארץ פחות או יותר נחלקת אפילו לאזורי שליטה בין הערים הגדולות ששולטים על ערים יותר קטנות. ואחת התופעות המדהימות שבאיזשהו שלב ככה כולם מתחילה תלונה שחוזרת הרבה על איזשהו גורם שמי, כן, הוא נקרא שם אבירו או חבירו, כל מיני כינויים כאלה, לא תלוי איך מפענחים בדיוק את הקריאה של השפה המצרית שם. כן, אבירו, אבירו, שהם עברים כנראה, שחודרים לארץ בהמוניהם ועושים להם את המוות. כן, הם כובשים את השטח וכו', והם מתלוננים למלך מצרים וקוראים לעזרתו, וכנראה שהם לא נענים. קיצור, איזשהו תלונות שלמות. הדבר המדהים הוא שברוב המכתבים יש מלך מאוד חזק שנקרא לבאיה, מלך שכם. ולבאיה הזה, שעושה צרות לכל מלכי הצפון, הוא משתף פעולה עם החבירו האלה, או הפירו, כן, איך שלא קוראים אותם, הוא משתף איתם פעולה, הוא לא נלחם איתם. כן, באיזשהו מקום, מלך מקומי, שהוא משתף באמת עם זה, ומתגלה שמלך שכם, הוא, כן, משתף. עכשיו נחזור לסיפור שלנו. שכם נכבשת. לא על ידי יהושע, על ידי שמעון ולוי. נכבשת כבר בתקופת יעקב.
נכבשת.
השאלה היא מי ישב שם. מי יושב שם. מי ישב שם? ניתן להציע כמה אפשרויות. ניתן להציע אפשרויות שישבו שם אותם אנשי שכם. מי שנשאר מאנשי שכם. אחרי שהם הרגו כל זכר, נשארו שם אנשים, ילדים. שיכול להיות שצאצאיהם יושבים, אבל הם בוודאי רואים את עצמם באיזושהי צורה, כן, קשורים אולי לעם ישראל. אולי יושבים שם גרים, הרבה גרים, וזה יש מפרשים שאם אתם זוכרים, דיברנו על שנה שעברה, על שבט מנשה, שחלקים נרחבים ממנו ישבו בעבר הירדן, בבשן, ונשארו, כן, מופיע במפרשים. זוכרים, הבאנו את תלמיד רס"ג, וראינו כמה מפרשים. שמראים, שמדברים על זה בראשונים ובגאונים, שמדברים על זה ששבט, שמבני יוסף נשארו לשבט באזור הבשן בארץ, ייתכן מאוד, כיוון שזה היה נחלתם, והם קיבלו את זה כבר מיעקב אבינו, ואני נתתי לך שכם אחד האחרי, ייתכן מאוד, שיושבים שם גם צאצאים של בני יוסף. יש דעה בחז"ל שאומרת שבני אפרים, כן, עוד ירדו, ניסו לצאת ממצרים עוד קודם.
אבל הם לא הצליחו.
ולא הצליחו, חלק גדול מהם נהרג. נכון, אבל שכתוב שהם הולכים ורואים את צונם בזה, כלומר, כבר אנחנו רואים שכבר אז הם הולכים ומסתובבים פה באזורים. אנחנו יודעים על אברהם אבינו שמסופר עליו שהוא מגייר המון, נכון, שהוא מגייר המון אנשים בארץ ישראל. איפה כל האנשים האלה? מה, הם ירדו עם יעקב למצרים? איפה הם נשארו?
שהם חזרו לסורם.
או שהם חזרו לסורם, כן, אבל אם שכם היא עיר ששייכת כבר לבני יעקב כי היא נכבשה, למה בני יעקב, כשהם צריכים לראות, ואין להם יראה בחברון בגלל הרעב, אז הם עולים לשכם. שכם הוא שטח שלהם, שטח שנכבש. כן, לכן מאוד שיש שם, אפשר להציע עוד כמה אפשרויות, אפשר להציע שהעיר הזאת השלימה עם ישראל יחד עם הגברונים, כי סך הכל יכול להיות שהיא קשורה לחיבים. לענייננו, מה שבטוח הוא שכנראה ששכם, בשכם יושבת באותה תקופה אוכלוסייה שהיא מזדהה עם עם ישראל באיזושהי צורה. כן? נכון, היא פרו-ישראלית באיזושהי צורה, היא לא נלחמת בעם ישראל. היא כנראה לא הייתה אוכלוסייה, ואגב, אנחנו יצאנו בפעם הקודמת, מי שזוכר, בפעם כשדיברנו על שבט מנשה, שנשאר באזור הבשן, אחד ההסברים לברית המחודשת בערבות מואב שצריך לעשות, זה שאחרי שעם ישראל עולה לבשן ומתחבר עם שבט מנשה, צריך לעשות ברית מחודשת, חוץ מאותה ברית שהייתה בסיני. בוודאי שאם יש תושבים שיושבים בשכם במשך כל אותם 250 שנה שעם ישראל לא נמצאים פה, כן, ועכשיו עם ישראל מגיע במעמד הברכה והכללה, הם עכשיו מתחברים. הביטוי הזה, אם כן, בעלי שכם, הוא כנראה רומז לאותם אנשים. אני יכול לחפש את פעם אופן, נדמה לי עוד פעם אחת לקועת הביטוי הזה של בעלי. בכל אופן, לענייננו. סגור לי. טוב, אני אסתכל על זה אחר כך. בכל אופן, לענייננו, אם כן, יש שם גורם אתני. איזשהו לאום, ראינו את זה כבר שמופיע במפרשים. יכול להיות שהוא קשור לעם ישראל גנטית, כבר שהוא צאצאים של עם ישראל של בני יוסף ובני אפרים. יכול להיות. יכול להיות מאוד שזה צאצאי גרים או צאצאי אותם אנשי שכם, שעם ישראל קבע שהם יושבים בשכם, הם לא ירדו מעם ישראל למצרים, והם בינתיים נמצאים שם. כשעם ישראל נכנס לארץ, הם משתפים פעולה. האם הם יהודים לגמרי? אני חושב שקשה להגיד שהם יהודים לגמרי. האם הם גויים לגמרי? הם גם לא גויים לגמרי. הם איזשהו מצב ביניים. עם ישראל לא נלחם בהם, ומצד שני, לא זה, לא... גם לא אוהב אותם כל כך. מה?
אפשר היה לשער שדווקא הצאצאים של האנשים ששמעון ולוי הרגו דווקא פתחו שנאה כלפי...
אז אני עוד פעם, אני לא יודע בדיוק מי יושב שם. אני רק אמרתי כל מיני אפשרויות. בדבר אחד ברור, יהושע לא מופיע מלחמה. על כל אזור שכם לא מופיע אף מלחמה. הוא נכנס לשכם. הוא עושה שם את מעמד הברכה והכללה בשכם, נכון? זה עובר בשקט. זה עובר בשקט לגמרי. כלומר, יש כנראה איזשהו גורם, זה אמרתי, גם ארכיאולוגית והיסטורית, אנחנו יודעים את זה, וגם כל הסימנים בספר יהושע אומרים את זה. אני חושב שכאן זה עוד סימן לדבר, הביטוי הזה בעלי שכם. שאלנו מקודם, למה גדעון לא מתחתן עם פילגשו אשר בשכם? אני חושב שזו התשובה. בעלי שכם הם באיזשהו מקום בשביל גדעון, הם סוג ב'. הם באיזשהו מקום סוג ב' שהוא, גם גדעון, כשהוא נושא, כשהוא יש לו אישה משם, היא פילגש. היא לא אישה, כן? ולכן הוא האחד הנותר. זה, אני חושב, הרקע לכל הסיפור שלנו. ואז כשנשאר, נראה כל מיני מעשים, ונראה שהם עובדים את הבעל, וזה, אז אנחנו אומרים, כן, זה, לא שעם ישראל לא עבד את הבעלים באותה תקופה, אבל פה זה יהיה הרבה יותר קיצוני, גם המעשים שלהם, הם הרבה יותר קיצוניים, וכשהוא אומר להם כי עצמכם ובשרכם אני, זה ממש, הוא אומר אני חלק ממכם, אני שכמי אמיתי, כן? זה מה שהוא מתכוון להגיד. כן, וידברו אחרי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה, ויית ליבם אחרי אבימלך, כי אמרו אחינו הוא, ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית, ויזכור בהם אבימלך, אנשים ריקים ופוחזים, וילכו אחריו, ויבוא בית אביו אופרטה, ויהרוג את אחיו בני ירובעל 70 איש על אבן אחת, ויוותר יותם בן ירובעל הכתום כי נחבא.
מה זה בית בעל ברית?
אז זה בית בעל ברית, אם אתם זוכרים שדיברנו ויזנו אחרי הבעלים וישימו להם בעל ברית לאלוהים, ראינו את זה מקודם, שעם ישראל עובד איזה בעל שנקרא בעל ברית, ועובדים אותו, אז יש משם מקבלים את הכסף. אם גדעון לא היה יושב בביתו והיה מחלה את הבעל, אני חושב שזה לא היה קורה, אבל גדעון מעדיף לשבת בביתו ולשאת כמה הרבה נשים, ובעצמו בעצם איזשהו מקום הוא גם מגדל את המפלצת, כן, בביתו, וה-70 כסף האלה, ה-70 כסף עם ה-70 בנים, מחזיר אותנו לעוד 71 שראינו, איפה ראינו 70 בספר שופטים? עם אדוני בזק, נכון, גם שם היה סיפור מאוד אכזרי קצת, כן, עם ה... 70 באים 70 מלאכים שמתחת להם מקצצים מקוצצי אצבעות ועונות ידיהם ורגליהם שמלקטים מתחת לשולחנו. איך זה נגמר שם?
גם לא עשו.
מעולה. כלומר, זה, אני חושב שזה מה שאמור להיות לנו פה בתודעה. כלומר, שבסופו של דבר חוטפים מידה כנגד מידה. 70 מול האחד, מול אדוני בזק שעושה ככה ל-70, ובסופו של דבר זה חוזר לו בראש, נכון? כאשר עשיתי, כן? שילם לי אלוקים, וזה, אני חושב שהאמירה הכי אירונית, לא מצאתי כזאת יפה כבר הרבה זמן. וידברו אחרי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה, וית ליבם אחרי אבימלך, כי אמרו אחינו הוא. זה נחמד להיות אח של אבימלך?
לא
מומלץ. כן, אחינו הוא. הרי מה קורה אם אתה אח של אבימלך? זה באמת מה שקורה להם. זה באמת מה שהוא עושה להם. כן? הוא אומר, הם אומרים אחינו הוא. איך אבימלך מתנהג לאחים שלו אנחנו יודעים. גם הם יודעים, הם הרי מממנים את זה. הביטוי הזה אחינו הוא, ביטוי שבעצם ביטוי אירוני בפה שלהם שאומר מה עומד לקרות להם. כן, שמראה בעצם...
לא מופיע שהוא אכל אותנו, מופיע בפסוק הבא.
שמה?
בפסוק לפני.
לא, לא, עוד קודם. ויית ליבם אחרי אבימלך כי אמרו אחינו הוא, ואז הם מממנים לו... את שכירי החרב שלו, כדי שיהרוג את... שיהרוג את אחים שלו. שיהרוג את אחים שלו. מעולה, בדיוק. הם אומרים אחינו הוא, ולכן הם מממנים לו כסף להרוג את מה?
לא להרוג, שיהיה לו חיילים.
כן, מה הוא אמר להם? מה טוב לכם, המשול בכם. אגב, איפה הביטוי בזה, המשול בכם? איפה לקחת הביטוי הזה, המשול בכם? משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך. כמובן שזה חוזר על מה שגדעון סרב. כן, אם משול בכם איש אחד. זה לא שהם לא יודעים מה הוא עושה, גם השבעים כסף כנגד השבעים האחים, התבקש. ויבוא בית אביו אופרתה, ויהרוג את אחיו בני ירובל, שבעים איש על אבן אחת. מה? שוחט אותם. איפה מצאנו קורבן פה על אבן? בהתחלה, נכון, השבעים, כן, השבעים, כן, סליחה, הקורבן של גדעון למלאך, נכון, הוא אומר לו שים על הסלע, איך הוא אומר לנו? יש פה ממש, הוא אומר לו מלאך אלוהים, קח את הבשר ונזות והנח אל הסלע הלז, כן, בדיוק, אז גם שם, כן, זה, הוא ממש דבק באביו, גם הוא מקריב פה על הסלע, שבעים איש. מכאן אנחנו.
כן, מסמל משהו.
כן, כן, לא, 70, זה, כן, ברור, פה זה מסמל...
ביתר, ארבעה קווים של מוח על אבן אחת,
כן, כן, בגמרא גיטין. גיטין אונזי. נכון, אבל כאן זה ביטוי של אכזריות. כן, באותו מקום, כאילו, אז זה... על אבן אחת, באמת הוא הורג את כל הש... מחסל את כל האחים שלו, לחסל לאח שהורג אח, זה בתנ״ך החטא הקדמון. כן? מחזיר אותנו אל קין והבל. רואים את זה בכמה מקומות בספר מלכים. זה תמיד, תמיד חוזר לראש. אח שהורג אח, תמיד אתה מקבל את זה בהפוכה. זה מתחיל בקין והבל שהוא מקבל את זה בחזרה, כן? אבל זה לכל התנ״ך. זה מלחמת אחים, בסוף זה תמיד חוזר אליך. כן. ויוותר יותם בן ירובל הקטון כי נחבן. נשאר רק הבן הקטן, כן, כי הבן הקטן יותם, כנראה שהוא לא מתוך השבעים, צריך להבין, האם היו פה 72, או הכוונה 70, ש-69 ואחד נשאר, פחות קריטי לעינינו, 70 הרבה פעמים בתנ״ך זה... כן, זה לא סתם מספר, הפוך, מספר חובד, נכון, מספר שאומר על איזה שלמות, רואים את זה בפרשת נוח, נכון? 70 אומות, רואים את זה אצל אומות, אצל מספר בני ישראל הבאים מצרימה, שאתם קוראים שם ובטוח שמה? אם יש משהו בטוח שם זה שאין 70, נכון? איזה 66, אין שם אפילו 60. אם קוראים טוב, אתה רואה שנכנסים שם בריאה, שהוא נין וחצרון וחמול, אנשים שבטוח נולדו, כנראה, נולדו במצרים רוב הסיכונים, נכון?
אלא אם
כן, כן, כמו שחזל אומרים, שהם נולדו בני 7, בני 8. אני לא חושב שזה אפילו מה שחזל אומרים. חזל אומרים שיכול להיות, כן? לא שזה הכרחי. בסדר? הפשט הוא שהם נולדים אחר כך, כן? כמו שאומרים שם המפרשים, אבן עזרא. נולדים אחר כך, אבל התורה רוצה להגיע למספר 70 כדי לסיים את ספר שמות, את ספר בראשית, ו-70 בני ישראל כנגד 70 אומות העולם שהתחילו איתם. 70 זה מספר שלם. גם כאן, כן, המספר שלם. ויוותר יותם בן ירובל הקטון כי נחבל, למה קוראים לו יותם?
אנחנו רואים את הביטוי המוסרי של האדם שעושה פילגש, רואים את זה גם אצל יפתח.
ש?
שבן אדם שנושא כדגש, נעשה מוביל בסוף.
שאול יפתח לא היה להם פילגש, יפתח זה הדרגה הבאה. אנחנו רואים, הספר שופטים הוא יש לו הדרגה. מה? בן אישה זונה.
אז יכול להיות שאותם
מרגיש
לא קשור
לאחים
שלו בגלל שהוא
בא... שמה זה יותר גרוע. אבל אני מסכים איתך שזה איזושהי הדרגה. בוודאי שזה הדרגה של ספר שופטים. זה מתחיל מגדעון, זה מתחיל מאותניאל בן כנז, נכון? שהוא היה מכובד הכי כלב הקטון ממנו, וזה עובר לאהוד בן גרה, שעדיין דיברנו עליו שהוא היה בן אדם מכובד, ואחר כך עובר אל דבורה, שמצד אחד היא נביאה, אבל היא אישה, נכון? כן, וזה, אמרנו, חזר אומרים, שזה סימן לדור, כן, חולשה של הדור. זה עובר מדבורה לגדעון, שהוא על פי הדל במנשה, מקטנות משפחות מנשה, ממנו לבן של הפילגש, ובאמת לא הבא, אבל אחד אחר, כמעט, עוד שניים, זה יהיה יפתח שהוא בן אישה זונה. נכון, אני רק אציין שבאמצע בינינו ביניהם, מה מצבנו בזמן? מה תגידו לי?
40.
כן, אז ביניהם, תסתכלו מי יש בן לבן. יש פה שניים, את יאיר הגלילי, לא נדבר עליו עכשיו.
תולה בן פועה.
ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולה בן פועה, בן דודו, איש יששכר. אז או שהיה שם אדם שקראו לו דודו, כן, אבל או שהוא היה...
בן
דוד של מי?
של
אבי מלך. אז מה הוא היה? עוד צאצא של משפחת גדעון. כנראה של אחד אחים, לא משנה.
מה? כתוב שיש לו פילגש. לא כתוב שיש לו רק פילגש אחד.
אבל הוא איש יששכר, זה לא יכול להיות צאצא.
דווקא יכול להיות. דווקא יכול להיות. הוא היה בן אחותו של גדעון.
בסדר, אבל לא צאצא של גדעון.
לא, הוא צריך להיות בן דוד של אבי מלך. הוא בן אחותו של גדעון. ככה בפשוט, נכון? אחות של גדעון התחתנה עם מישהו מיששכר, עם מישהו הזה קראו פרועה כנראה, וזה. בפשטות זה ההסבר. חז"ל אומרים על גדעון, שבזכות שהוא אמר שלושה דברים, לא ימשול אני בכם, לא ימשול בני בכם, לא ימשול, השם ימשול בכם, על שלושת המשפטים האלה שהוא אמר, שהוא זכה לכך שהבן שלו ימלוך שלוש שנים. בסדר? מצד אחד זו אמירה חיובית, כן? מצד שני, מי שזוכר שאיך שאנחנו קראנו את הפסוקים, את הפסוק הזה שבוע שעבר, זה פסוק, זה אמירה שמקשיבה טוב לפסוק על פי חז"ל. מה באמת חסר בפסוק הזה? תחזרו רגע אחורה. פרק ח' פסוק כ"ג, ויאמר עליהם פסוק כ"ב, ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן מנך. כמה דורות הם מבקשים? שלושה. כי הושעתנו מיד מדיין, ויאמר עליהם גדעון, לא ימשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, אדוני ימשול בכם.
כי השם הושיעתכם.
נכון, ואנחנו אמרנו בפעם הקודמת שחסר פה הסיומת, כי השם ימשול בכם. אז אנחנו אומרים שבזכות שלוש דברים האלה, שהוא אמר, הוא זכה שהבן שלו ימלוך שלוש שנים. זה מצד אחד אמירה חיובית של חז"ל, בן שלו זכה למלוך שלוש שנים. מצד שני, איזה בן ואיזה שלוש שנים, או אולי גם אם הם מוסיפים את תורה בן פועה, זה אולי שלושה דורות. אבל איזה בן ואיזה שלוש שנים, זו אמירה ביקורתית של חז"ל. שלושה דברים במקום ארבעה שנאמרו בפסוק הקודם. משול לנו גם אתה, גם מנך, גם בן מנך, כי הושעתנו מיד מדיין. איפה הרביעי? כיוון שהוא לא אמר את הרביעי, אז זה מה שיצא. שהבן שלו מלך שלוש שנים, זה היה נראה, ככה זה היה נראה. כן, זה גם אמירה, מצד אחד אמירה חיובית, אבל גם אמירה שמסתירה ביקורת. של חז"ל, ביקורת עדינה. חז"ל, כשהם אומרים ביקורת, אתם תראו, הם אומרים מאוד מאוד עדין את הביקורת שלהם, הרבה פעמים. נכון? זוכרים? נראה את זה, שמשון. איך חז"ל אומרים על ביקורת על שמשון? איזה הוא גיבור? ויש לי צורך, דיברו על שמשון? מי ממש דיברו על שמשון? אבל הם לא דיברו על שמשון, נכון? יש מקומות שאמרו אגב ביקורת יותר עניינית על שמשון, אבל אין ספק שהמשפט הזה נאמר על שמשון, כן? אין לנו עוד אחד שאנחנו אומרים לו הגיבור, נכון? אין עוד מישהו כזה בתנ"ך.
יש הגיבורים של דוד
המלך. יש הגיבורים של דוד המלך, אבל אין לנו איזה סיפור שם עליהם, להגיד שזה עליהם. הגיבור, יש רק אחד. נכון, שמשון הגיבור. איזה הוא גיבור, כובש לזרוק. אומרים מהדימות. הרבה פעמים מסכת אבות ככה אפשר לראות. הרבה, אני אגיד כאן איזה, כי אין לנו זמן, אני אגיד לכם משהו קצר, מסכת אבות לא מוכח, אבל אתם מוזמנים להוכיח אותו. אני חושב שכל מימרא במסכת אבות היא מבוססת תנ"ך. בסדר? כל אמירה מסכת אבות, יש לה בדרך כלל שורש בתנ"ך. יש כאלה שממש קל לראות, יש כאלה שצריך לחפש. לא חיפשתי את כולם, אבל נגיד השבוע, פרשת שבוע, ראיתי עוד אחד. כתוב על משה רבנו, ויפן כה וכה, ויער כי אין איש, ויחת המצרי ויתמנהו בחול. אומר רש"י, מה זה ויער כי אין איש? מה שאין איש עתיד לעמוד מצאצאיו של זה, נכון? של המצרי, שאין כל הדורות לא יצא אף אחד מהזה שלו. בסדר, זה כמובן דרשה. אבל מה הפשט? ואיפן כה וכה ויער כי אין איש, משה מסתכל לצדדים ו... שאף אחד לא רואה. זה גם אתם יפה למדתם אצל הגננת, וזה אכן משמע הוא לקח מהפסוק הבא, וזה עדיין לא פשט לדעתי. ואיפן כה וכה ויער כי אין איש, כי אתם מתכוונים שמשה מסתכל לימינו, וככה משמע מהפסוק הבא, כי מה כתוב? שני אנשים עיוורים ניצים, אומר רשע עליו אתה גרע איך, מה זה כתוב? לא, גני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, נכון? אומר משה, אכן נודע הדבר, כן? שיש איזה, שמישהו רע. אז לא פשוט שזה אכן נודע הדבר, רשע תסתכלו ברשע, רשע מבין אכן נודע דבר אחר, דבר אחר, שמה?
לא רואה מישהו
אחר לעשות את זה. זה הפשט, ברור שזה הפשט. נכון, וילך איש מבית לוי, הביטוי איש בתנך בדרך כלל זה מישהו שהוא ראוי לדבר. ואיפן כה וכה, הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ואיפן כה וכה, הוא היה כן איש. משה מסתכל לצדדים, אף אחד לא מתנהג כמו בן אדם, כולם חיות. מצרי מכה יהודי, וכולם כאילו אוויר. רגילים לזה, רגילים להוריד את הראש, לא יודע מה. אף אחד לא גבר, זה המשמעות. ויער כי אין איש, זה הפשט. איפן כה וכה ויער כי אין איש. ואז הוא עושה, טוב, מקום שאין אנשים.
משתדל איש.
ברור שהיא מבוססת על המשפט הזה, השתדל להיות איש. מקום שאין אנשים, ויער כי אין איש. מקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. ואיפן, ואיך הייתה מצרי? אחר כך, באמת קוראים לו כי זה משה האיש. הוא היה איש, כן, משה רבנו. אז עוד פעם, חז"ל יש להם דרך כזאת להגיד ביקורת בצורה מאוד מאוד עדינה או ללמוד מדברים ככה, אז הם אומרים, אז אני חושב שלכם קוראים למסכת אבות דרך אגב, שכל דבריהם הם מבוססים על התנ"ך, כן, וצריך לראות תמיד לחפש איפה, לפעמים המפרשים אומרים, לא תמיד. טוב, בואו נסכם מה ראינו, כי פעם רק אני מדבר על משל יותם, אז יותם, אגב, רק מי שזרק כאן, יותם יש לשם יותם יש שתי משמעויות, גם יש עוד יותם אחד בתנ"ך, איפה רואים אותו?
בן
עוזיה. יותם בן עוזיה. אז חז"ל אומרים עליו שהוא אחד מהאנשים ש...
צדיקים.
כן, אחד מצדיקים שמתו בעטיו של נחש, כן? או רשב"י אומר, ואלמלא יותם בן עוזיה עמנו, כן, כל העולם מסוף, נכון? מתחילתו ועד סופו, גמרא בסוכן. אז יותם, א', מלשון תמים, גם פה, מלשון תמימות, שלמות, נכון? גם פה הוא אומר את זה מפורש. ואם... באמת ובתמים, עשיתם עם ירובל ועם ביתו היום הזה, שמחו באבי מלך. אז יכול להיות שבאמת יותם, זה משום אם באמת ובתמים, הוא היה זה שאומר עליהם את האמת בפרצוף. גם אפשרות אחת, אפשרות שנייה, וזה גם אפשרות שנכונה גם על יותם ההוא, גם על יותם, שתי אפשרות נכונות גם על יותם הנוזיה. אפשרות שנייה, שיותם זה גם מזכיר את היתמות שלו. הוא היה היחיד שנשאר מ-71, התעלם, היא כבר... נהיה יתום מאבא שלו, ואחר כך כל השבעים נהרגו, והוא היה הקטן שנשאר. קראו לו, אז זה הוא נקרא יותם. נכון? אותו דבר גם יותם בן עוזיה, שהיה יתום מאביו עוד בחייו.
שמצטרים?
מצטריה, כן, קיצור. כן, אז יכול להיות. בסדר? אז זה כנראה שזה מקור שמו, ופעם באת כבר נסתכל, נראה את כל הסיפור של משל יותם, מה הוא זה, תחשבו לבד, מה המשל, מי האנשים. אפשר להסתכל ברש"י כמובן, מי זה הגפן, מי זה הזית וזה, אבל להביא קצת יותר. להביא עוד הסברים, להביא עוד רעיונות. למה זה ככה, כמו שרש"י אומר? רש"י מסביר את זה.